ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של Great Talk. אנחנו כאן עם נועה וגלית, דוקטור גלית דשא, מומחית ויועצת ארגונית, מומחית לנושאי DEI וייעוץ אסטרטגי לעסקים, ושותפה ביוזמת Power and Diversity.
מנהלת מקצועית.
יש לה עוד כמה תארים, אבל מפת קוצר הזמן, אז לא נגיד את כולם, אבל היא טלנט...
ככל שאני יושבת פה, הם מתרבים.
כן. אנחנו Great Talk, פודקאסט שמדבר על החיבור בין תרבות העבודה, תרבות ארגונית להצלחה עסקית. אני יונתן מ-Great Place to Work, אנחנו עוזרים לארגונים בכל העולם להפוך להיות מקומות עבודה טובים יותר, ולמקסם את הפוטנציאל האנושי בארגון, כדי בסוף לשפר תוצאות עסקיות וביצועים עסקיים. אהלן נועה.
מעניינים.
מצוין
היום. יופי. אני נועה גדות, אני מובילה את Power and Diversity. אנחנו מחזקים את תעשיית הטק על ידי עבודה של כלים וגיוון, של גיוון והכלה. ואיפה שרוב העמותות יוזמות עושות עבודה בצד המועמדים, הקנדידטים, אז אנחנו עושים עבודה עם הסטארט-אפים, עם הצד של הביקוש. כי אם הם לא יבינו את הצורך וידעו לעשות את זה נכון, המשוואה לא תישאר שבורה.
אז עשינו כבר כמה פרקים, ואנחנו מדברים על כל מיני נושאים מזוויות שונות, דיברנו על מנהיגות, ודיברנו על ניהול במשברים, ודיברנו על דייברסיטי, ודיברנו על...
ערבים ואתיופים,
והחשיבות של כל זה לחדשנות ויצירתיות, אבל אנחנו היום נדבר על בעצם איך אנחנו מגיעים לנהל את כל הדבר הזה, ולשפר את התרבות הארגונית, ובגלל זה הבאנו את המומחית שלנו, דוקטור גלית דשא, שתספר לנו קצת על מה הכלים היום שעומדים בפני הארגונים כדי להתחיל עבודה, אוקיי? כדי להתחיל לטפל בסוגיות האלה וכדי לשפר את עצמה. אז בבקשה גלית, וגם תציג את עצמך בדרך.
אוקיי, אז אני דוקטור גלית דשא. הדוקטורט שלי מגיע מעולם המגדר ומדעי המדינה. זה רלוונטי, אני תכף אסביר למה. היום אני מלווה חברות בתהליכים אסטרטגיים של התמאת DEI, Diversity, Equity, Inclusion. אני המנהלת המקצועית ואחת השותפות להקמה של יוזמת Power and Diversity, מרצה באוניברסיטת רייכמן, באוניברסיטה העברית, וגם טבלתי את הרגליים במים ונדבקתי, ויש לי סטארט-אפ.
וואו, טוב, אני הולך, אני... לא אין לי מה. איזה סטארט-אפ?
בעולם הדיג'יטל הלת. בתי חולים, ארצות הברית. אני מאוד אוהבת להסתובב בבתי חולים.
אוקיי, כל אחד והפטיש שלו. אני אוהב סופר מרקטינג.
מה הוא אמור להגיד עכשיו?
אני אוהב לעשות קניות בסופר.
אני כביסה.
אותה חוויה.
אוקיי.
ממה תרצו שנתחיל?
בואי נתחיל מההתחלה. כלומר, אנחנו, את מגיעה לארגון, בסדר? ונניח שהוא רוצה להבין איפה הוא עומד. אוקיי, מאיפה להתחיל, מה לעשות, איפה להתמקד, יש כל כך הרבה דברים, ובאמת, יש לו נכונות, אוקיי, הוא שמע ש-DEI זה נושא חשוב, הוא שמע ש-ESG זה נושא חשוב, הוא שמע שתרבות ארגונית זה חשוב כדי בסוף להגיע לתוצאות יותר טובות.
או שמישהו הכריח אותו.
או שמישהו מהבורד למעלה הכריח אותו. איך הוא בכלל ניגש לזה? מה עושים?
אז המפתח הראשוני הוא להבחן. זאת אומרת, לבדוק מה יש לנו, וכדי לעשות את זה משתמשים בכל מיני כלים, יש כל מיני כלים אבחוניים רכים, נקרא לזה ככה, של ראיונות וקבוצות מיקוד וניתוח של חומרים קיימים, אבל יש את כל העולם המאוד מאוד גדול של ניתוח נתונים וסקרים ועמדות. וכדי להסביר למה זה כל כך חשוב, אני אספר לכם סיפור קטן שמגיע בכלל מהעולם המקצועי שלי המקורי, שהוא מחקר ומגדר ומדע המדינה. בשנת 1974, פרופסורית למדע המדינה בשם ג'יין קירק פטריק, ולמי שהשם מוכר, היא הייתה אחר כך מזכירת המדינה אצל רייגן, החליטה לבדוק מה דפוסי ההצבעה של נשים. למה היא החליטה לבדוק את זה? מפני ש... משנות ה-50 פחות או יותר, בעיקר בארצות הברית, אבל בכל העולם, גם כתוצאה מהטראומה של מלחמת העולם השנייה, וההשפעה של אידיאולוגיות גדולות, כמו נאציזם ופשיזם ומרקסיזם ווואטאבר, עולם מדע המדינה עבר להתעסק בנתונים. זאת אומרת, חיפשו דרך לצפות ולחזות את העתיד, ולהבין מגמות ואיך אנשים מקבלים החלטות, ומה אנשים בוחרים, על ידי סטטיסטיקה ונתונים, ופיתחו את כל עולם הסקרים, שגם אנחנו קצת מחורים אליו. נגדיר, נגיד את זה ככה. כן.
בסוף זה עובד, אנחנו רואים את זה בפוליטיקה.
לפעמים כן ולפעמים לא, אני מזכירה לך, ברח לי השם של ההוא עם השבעה מנדטים שלא עבר את אחוז החסימה, ברח לי השם שלו. סקרים טובים ליום ביצועם, פחות או יותר, ויש סיפור של מגמות.
וגם שאלה עם מי שואלים.
וזה נורא תלוי את מי שואלים, תרצו אני אגיד לכם משהו על איך נראים הסקרים היום בערוצי הטלוויזיה, וכמה הם לא מדויקים, וזה סיפור נפרד. והנחת היסוד של הסקרים שביצעו בארצות הברית כשבדקו מגמות ולמה נשים מצביעים, אתם לא תאמינו, אבל לא סקרו נשים. הסקרים היו מבוצעים או דלת טו דלת, דור טו דור, דלת טו דלת.
שם טוב לסטארט-אפ.
או בטלפונים, זה היה בשנות ה-70. והיו עושים את זה בשעות אחר הצהריים ובערב, כי אז גברים היו נמצאים בבית. הנחת היסוד הייתה שנשים מצביעות כמו הבעל, או כמו אבא, פחות או יותר. ואז באה ג'יין קירק פטריק, ואמרה, אני רוצה לאתגר את הטענה הזאת, את ההנחה הזאת, ובדקה. ואז היא גילתה, שנשים נוטות יותר להצביע למפלגה הדמוקרטית. למה? בגלל שהיא יותר מזוהה עם זכויות, בגלל שהיא יותר מזוהה עם מיעוטים, בגלל שהיא יותר מזוהה עם זכויות סוציאליות. עכשיו תחשבו איזו מהפכה מטורפת זאת. זה משנה את כל האופן שבו עובדים מול מצביעים. פשוט, נכון? והסיפור הזה הוא סיפור נורא 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 חשוב, כי הוא בעצם מה הוא מלמד אותנו? הוא מלמד אותנו שכדי להבין מה קורה, ומה אנשים רוצים, צריך לשאול אותם. ואז צריך להבין איך שואלים אותם, ומה שואלים אותם, ואז מגיע השלב הבא, וצריך לעשות אנליזה לתשובות. שזה גם כן לא כל כך מובן מאליו. אז זה סיפור להתחלה.
וואי, אמרת כבר שלושה דברים שהם מדהימים, כלומר, גם איך לשאול, זה לא רק לשאול, זה איך לשאול, את מי לשאול, ולנתח אחר כך את התוצאה.
כן, ועוד לא הגענו לאלמנט הרביעי, מה אני עושה עם זה אחר כך.
כן, בדיוק. אז כל אחד מזה, אולי זה פרק שלם, אבל אנחנו ננסה לכנס את הכל היום.
אני יכולה לתת לך שורות תחתונות עם הדעות.
כן, שורות תחתונות זה טוב לי, אני חסר סבלנות, אז יאללה, קדימה.
כשאני נכנסת לארגון, יש בעצם שלושה סוגים של מדידה, כמותית נקרא לזה, שצריך לבצע. שארגונים בדרך כלל מבצעים. קודם כל, הדבר הכי אופנתי היום בארגונים, ובהייטק וסטארט-אפים, זה מאוד 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 חזק, זה מה שנקרא סקר אינגייג'מנט. חוויית השייכות של העובד או העובדת. יש חברות שעושות את זה, יש פלטפורמות HR שיש להם סקרים כאלה, בדרך כלל מה שאתה מקבל, אתה תקבל רשימה של שאלות, ומתוכם אתה תגדוג מספר שאלות, לפעמים גם מכניסים לשם קצת שאלות diversity and inclusion, הסקרים האלה הם מרתקים. זה אחד הדברים הראשונים שאני מסתכלת עליהם, כשאני מתחילה לנתח נתונים בארגונים. זה מוציא החוצה את כל התת מודע הארגוני.
איך את מגדירה engagement?
חוויית שייכות.
כי כל אחד טיפה מגדיר את זה אחרת. אני שמעתי הרבה הגדרות ל-engagement. לפעמים מחוברות, לפעמים
מעורבות.
מעורבות, לפעמים, את אומרת עכשיו, תחושת שייכות, אני בכלל מכיר את זה, עד כמה אנשים מוכנים לעשות אקסטרה, כלומר מעבר למה שמוגדר להם בתפקיד.
זה טיפה מתקדם לטעמי. הדבר הכי בסיסי ב-engagement זה כמה אני מרגיש מחובר וקשור ושייך לארגון.
בלונגינג.
זה יכול להיות בלונגינג, נגיד בסקר של המוצר של Power and Diversity, Be Diverse, זה נקרא בלונגינג בכלל.
כן, כן.
ואתה יכול לבדוק כל מיני דברים, אתה מתחיל מהקטן והולך לגדול, אתה מתחיל מחוויית שייכות כלפי הקולגות שלי, וכלפי המנהל שלי, וכלפי המוצר שאנחנו מייצרים, והזירה שבה אנחנו פועלים, כלפי ההנהלה, כלפי הארגון, כלפי החזון, כל השאלות האלה.
ולמה חשוב שהעובד שלי יהיה שייך? מה אכפת לי? שעשה את העבודה וזהו.
זה שווה מלא כסף.
אוקיי.
יופי, אפשר ללכת הבית. זה המשפט.
זה שווה המון כסף.
כן.
בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אם באנו, if it's a place of business, ובאנו to do business, ולהרוויח כסף ולהצליח, ואני אומרת את זה כאילו קצת בציניות, כי נגיד אם נדבר על סטארט-אפים, למשל, חברות טכנולוגיות. אני באה מעולם חברתי. אחרי שהייתי במסלול אקדמי, הייתי המון שנים בעולם החברתי, עבדתי בארגונים הכי חברתיים שיש, מרכז סיוע נפגעות תקיפה מינית, והייתי מנכלית שדולת הנשים, ואז הגעתי לעולם הזה של ההייטק. לקח לי זמן להבין שגם בעולם הזה יש אידיאולוגיה, וגם בעולם הזה יש כוונה לתקן את העולם ולשנות את העולם, והנה הסטארט-אפ שלי למשל בא מהמקומות האלה, ולכן זה נכון שהשורה התחתונה היא איך אנחנו מרוויחים יותר טוב והחברה היא יותר יציבה, אבל גם הרבה מאוד פעמים איך המוצר שלנו מקבל נוכחות בעולם ובאמת עושה שינוי משמעותי. אסור לזלזל בזה. ואם אתה רוצה שזה יצליח, המפתח שלך הוא האנשים שלך. וזו לא קלישאה. וזה האירוע הכי מורכב לניהול בסיפור הזה. זה נכון, אתה יודע שאנחנו ישראלים למשל אומרים, אנחנו לא טובים במחירות ואנחנו לא טובים בשיווק, אבל אנחנו גם...
או ביחץ.
ביחץ, במיוחד בעולם הטק. למה? אנחנו כל כך מעולים בהסברה. תראה איזה שוס אנחנו. אנחנו רק מצליחים יותר ויותר. אבל השאלה הזאת, איך אתה בונה ארגון שבו אנשים באים בבוקר עיניים על הכדור? זאת אומרת, זה ברור שעובדים תמיד יהיו עסוקים בעצמם, ומי שחושב שזה לא יעבוד ככה ויש לו דרך לתקן את זה, שישחרר את זה מהר מאוד. אבל אתה גם רוצה אותם מחויבים לארגון ומחויבים אליך, ומחויבים לפיתוח של המוצר, וכדי לעשות את זה אתה צריך להבין איפה הם נמצאים. ואת זה אפשר למדוד. וצריך למדוד. יותר מזה אני אגיד לכם, כל מה שנדבר עליו היום, כל הסיפור של מדידה, ועמדות של אנשים, צריך למדוד, אחרת אנחנו פשוט מניחים הנחות, על סמך...
תחושה, הרוח. תחושה שלנו, כן.
והתחושה, ואי אפשר לעבוד ככה. עכשיו, אני באמת, אני אולי סמן קצת קיצוני של זה, כי אני במקור, בהכשרה המקצועית שלי, אני חוקרת. ואני מודדת הכל. גם מספרית וגם איכותנית. המחקרים שלי במקור הם איכותנים בכלל. אבל המספרים... הם כלי עבודה נפלא, כי הם גם עוזרים לתקשר עם ההנהלה. כשאני באה להנהלה ואני מראה להם נתונים מספריים, מקשיבים לי.
רגע, תסבירי את הפער הזה בין אנשים, הרי אנחנו פה בתעשיית הטק, דאטה זה כאילו...
דאטה זה אלוהים.
זה אלוהים, ועדיין... זה לא שכולם פה חוטפים את... איך קראת לזה? בי דייברס.
דאטה זה אלוהים? אבל אין פעם שאני מציגה דאטה של ארגון, בין אם זה נתונים יבשים ובין אם זה נתוני עמדות, ולא מתווכחים איתי על המתודולוגיה ועל איך בנינו את הסקר. תמיד מתווכחים על זה, הכל בסדר. ככה זה כשעובדים עם אנשים שיש להם נטיות כמותניות ומתמטיות.
וחשיבה ביקורתית, שזה משהו יחסית טוב.
וחשיבה ביקורתית, אבל עדיין, מה שעוד מאוד מאוד מעניין, זה אנשים שואלים, מאוד אוהבים לדעת איפה הם ביחס לתעשייה. מול המתחרים.
בנצ'מרק.
בדיוק. וכל המארז הזה ביחד, הוא נקודת התחלה ויציאה לדרך מאוד 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 טובה, והוא משכנע להתחיל לעבוד.
סוג של דיאגנוזה כזאת.
בדיוק.
אני אגיד לך משהו עוד מעבר למה שאת אומרת, ואני עשיתי את זה בצוות שלי, צוות מאוד קטן של 10 אנשים, שאני מכיר את כולם בשם הפרטי שלהם, בשם משפחה, גם את הילדים אני מכיר את השמות, וכאילו אנחנו, ונורא קל כאילו להרגיש שאנחנו מכירים כל אחד את השני, ועדיין כשעברנו סקר פנים ארגוני, פתאום צפו כל מיני דברים שאמרתי, וואו, כאילו אני ממש לא הכרתי את האנשים.
סקרתם 10 עובדים?
10 עובדים. Okay. עשיתי סקר של מכון התקנים,
אוקיי.
שהם יצאו באיזשהו מדד חדש, או איזשהו תקן חדש של בריאות תעסוקתית, הם קוראים לזה, אני לא זוכר בדיוק את השם שהם הגדירו, אבל סביב העולמות האלה של אינגייג'מנט, ועשיתי ניסוי. וכשסקרנו, אז פתאום, באמת, דברים שאני הייתי בטוח שאני מכיר את האנשים, פתאום...
ברמה אישית, אתה מתכוון?
פתאום, אנשים התלוננו שלמשל חסר להם, לא זוכר, זה היה לפני שנים, אבל כאילו, דברים שאמרתי, איך אני לא יודע אם אני חי בקרב האנשים האלה יום-יום, ופתאום...
לפעמים גם הם לא יודעים.
וכששואלים נכון את השאלות, וכשנותנים למקום באופן אנונימי לבוא ולהתבטא, ובוחנים את הנתונים, כמו שאת אומרת, עם כל הכלים, אז פתאום דברים צצים.
אתה מכיר את ההמלצה הזאת להורים? שכשהילדים חוזרים מהגן, לא לשאול אותם איך היה בגן, כי כן. תקבל תשובה כיף. גנרית סבבה. לשאלה גנרית.
זה מה שאני כיף. מקבל.
אני מקבל
את כיף.
כן. אלא לשאול שאלות יותר פרטניות, עכשיו, לא להטריף את הילדים, זה אני יכולה להגיד ממרום 24 שנות הורות, לא להטריף את הילדים עם, עם שאלות יתר, אבל השאלות צריכות להיות קצת יותר ממוקדות, כי לפעמים, המון פעמים אתה שואל אנשים שאלות, והם בכלל לא ידעו שיש להם דעה בעניין. וזה גם חלק מהסיפור, הם לא ידעו על מה הם מסתכלים. צריך מאוד מאוד טוב לדעת איך שואלים שאלות סקר.
זה גם כל אחד על עצמו, אפשר וגם... בקלות לדעת. הרי אני הרבה פעמים לא יודעת, משהו מפריע לי, אני מרגישה את זה בגוף שלי, אבל אני כאילו, אני מוחצת את זה, אני לא נותנת לזה רגע, מה הפריע כן. לי עכשיו?
בול, זה כמו לילד ששואלים אותו מה אתה רוצה, הוא אומר, אני רוצה סוכריה, אבל זה לא באמת מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אם שואלים את השאלות הנכונות, פתאום יש צורך אולי נכון. קצת יותר עמוק.
ויש נכון? פה עוד, עוד עניין, שאני חייבת להגיד ש... אחד הכלים הכי בסיסיים בסקרים האלה של החברות שנותנות לך רשימת שאלות ואז ה-HR בוחרת, זה לא רק איזה שאלות בוחרים, צריך לדעת גם את האינטראקציה בין השאלות. זה גם עניין מאוד מאוד מקצועי ומה הסדר שבונים את השאלות, ולכן לפעמים הסקרים האלה לא יוצאים מספיק טוב.
נכון.
ואני אספר לכם, למשל, אני עושה עכשיו עבודה עם איזושהי חברה, לא חברת טק, והם העבירו סקר ארגוני, וביקשתי מהם שיפצלו לי אותו לגברים נשים, איזה תשובות נשים נתנו את תשובות גברים, ובום.
קלאסי.
כן. וה-HR-ית אמרה לי, אני לא מאמינה שלא עשיתי את הפיצול, כי פתאום, כשעשו את הפיצול,
כל הנתונים השתנו.
פתאום אתה רואה את הפערים הרציניים, פתאום אתה מבין איפה גברים מרגישים טוב ונשים פחות טוב ולהפך.
מעניין.
זה עולם שלם של עבודה שאחר כך צריך לדעת מה לעשות איתו, שזה אמרנו סעיף 4. אבל אם נחזור רגע באמת לשאלת האיסוף הנתונים, יש לנו שלושה סוגים של איסוף נתוני, נקרא, זה נתוני HR, זה HR Analytics. יש לנו את כל העולם של נתונים שאנחנו קוראים להם הנתונים היבשים, שזה מתחיל מ... עושים פיצול לגברים, נשים, גיל. גילאים, זהויות, מי נמצא בניהול, באיזה דרגות ניהול. ואז מתחילים לצלול, ואז אני מתחילה לצלול לתוך הנתונים המעניינים באמת. יש לי דק כזה של המון 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 שאלות, ואני מבקשת למשל, סתם, נזרוק כמה דוגמאות. קצב ההתקדמות. מי מתקדם יותר מהר למעלה, מי מתקדם לרוחב. עכשיו, הכל מאוד מבוסס מחקרים.
איך מקבלים את ההחלטות האלה? איך מחליטים מי מתקדם?
הוא נותן לדוגמה.
אז את זה, אתה לא יכול למדוד עם מספרים יבשים, זאת שאלה שאתה צריך לשאול אחר כך בהמשך. אם אתה מגלה שיש איזשהו פער נתונים מאוד משמעותי, נגיד בין גברים ונשים, אתה צריך להתחיל ללכת לחקור ולראות מה קורה שם. אבל אפילו שאלות כמו נסיעות, מי נוסע יותר, מי נוסע פחות, לאן נוסעים? כנסים, תערוכות, בונוסים, מי מקבל את הטרגטים שהבונוסים עליהם יותר גבוהים.
מעניין.
יש פה המון 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 שאלות, עכשיו את השאלות אתה צריך להתאים לאופי הארגון ולליבה שלו ומה מעניין אותו. תחום שאני מאוד מאוד אוהבת לבדוק, קודם כל אני אמרתי, אני מאוד אוהבת לקבל את הסקרי אינגייג'מנט שתכף נגיד עליהם עוד משהו, שם יוצאים המון המון סודות, כי צריך לדעת לקרוא את התוצאות. אבל עוד תחום שאני מאוד אוהבת, זה חוות דעת על עובדים. הרבה מאוד חברות לא נותנות כבר היום רק חוות דעת מילולית, אלא נותנות חוות דעת מספריות. יש up for promotion, יש fine, ויש כל מיני כאלה. אחד הדברים שגיליתי בבדיקות שלי, זה לא מספיק אנליטי מחקרי, אבל ראיתי את זה די הרבה, שככל שיש יותר נשים במחלקה, הציונים שלהם נוטים לרדת לאמצע. זאת אומרת, כשיש מעט נשים, הם מקבלות ציונים יותר גבוהים.
מעניין.
זאת אומרת, נוטים לתת ציונים גבוהים יותר לגברים? זה מה שאני מבין?
לא, כשיש לך מעט, אני לא יודעת, כשיש מעט נשים, הם מקבלות בדרך כלל ציוני תפקוד יותר גבוהים. עכשיו, מה בא לך לעשות עכשיו? מה בא לך לעשות עכשיו? להסביר למה.
להתחיל לחשוב למה זה כך.
אבל, ופה אנחנו לא נעשה המצגה, אנחנו לא נעשה פרשנות לתוצאות סקרים בלי שאנחנו בדקנו. עכשיו צריך לעצור רגע וללכת לשאול למה. להראות את הנתונים האלה למנהלים ולשאול אותם, תסבירו לי מה קורה פה.
הפולו-אפ הזה.
אני ישר בא לי להמר ולהגיד, בבטן שלי בא לי להגיד, בטח, כי כשיש מעט נשים, אז אני, they're cherry-picked, בחרתי כל אחת והיא טלנט. כשיש הרבה נשים, אני כבר, אני לא יודעת מה התשובה.
גלית, שאלה. דיברת קודם כל על חשיבות הסקרים, וגם לשאול את השאלות הנכונות, ולבחור מתוך המאגר, ולנסח וכולי, אבל מהניסיון שלך, מה התקיפות של הסקרים? כל כמה זמן צריך לבצע דבר כזה, אם זה פעם בשנה, אולי אז, פעם בשנה גדול, ואז כמה פלסים?
מאוד תלוי באופי הארגון. בממוצע בארגונים שאין בהם תחלופת עובדים מאוד מאוד גבוהה, פעם בשנה. Mm-hmm. סקרים זה דבר מאוד מתיש לעובדים, להנהלה ול-HR. זה מייצר המון 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 דרמה ארגונית, המון רעש, זה שואב זמן, צריך לבנות את זה, צריך להריץ את זה, צריך לעשות לזה...
פולו-אפ.
לא, עוד לפני הפולו-אפ, אתה צריך לבנות ממש תהליך של הטמעה, להגיד לאנשים לעקוב אחריהם, לראות איפה זה, איפה כן מילאו, איפה לא מילאו, לנדנד למנהלים, זו עבודה. ואז אתה צריך ללכת לעבוד עם התוצאות. עכשיו, זה פעם בשנה. יש עוד מורכבות בסיפור של סקרי אינגייג'מנט. עובדים שנמצאים בחברה פחות מחצי שנה, התוצאות שלהן מאוד לא מהימנות. יש שלב ההנימון. הם נוטים ברמה הרבה יותר גבוהה, לתת תשובות חיוביות כלפי הארגון, זה מאוד משתבש. עכשיו, מה אתה עושה עם ארגונים שיש בהם תחלופת עובדים מאוד מאוד גבוהה, כמו סטארט-אפים למשל, עכשיו קצת פחות, אבל... אני הייתי הולכת לכיוון שלא פחות, לא יותר מפעם בשנה, במקרים מסוימים אפשר לעשות פעם בחצי שנה, אבל זה אך ורק אם עשיתם אחרי הסקר הקודם עבודה מהותית, משמעותית וגלויה. זאת אומרת, אחרת זה נזק.
אז אני רוצה דווקא בנקודה הזאת, כי יש איזשהו חשש, ארגונים שאולי לא נוהגים לעשות את הסקרים האלה, מה יהיו התוצאות? וממש חוששים מזה.
פחד אלוהים.
פחד אלוהים. עכשיו אני עושה תפקיד, משאבי אנוש, הכל עליי, למה שאני אקח את הסיכון הזה שהתוצאות לא יהיו טובות? וזה באמת משהו שעולה לא מעט, ומה שאני יכול להגיד אולי בהקשר הזה, שההמלצה היא, באמת, כמו שאת אומרת, לפעול, ולא חייבים לעשות הכל. זה מספיק להיות שקוף, כמו שאת אומרת, להגיד, חבר'ה, עכשיו הבנו שזאת הסיטואציה, אנחנו לא נוכל לטפל בכל מה שעלה מהסקר, אבל בחרנו להתמקד בזה וזה וזה.
אני אגיד לכם מה התהליך. התהליך הוא כזה. מקבלים החלטה לעשות את זה, מנגישים אותה קודם כל להנהלה. ההנהלה חייבת להיות און בורד, ולהבין את המשמעות. ולראות את הסקר קודם, אבל כמובן לא להפיץ אותו. אם יש מעט חברי הנהלה, אם יש הרבה חברי הנהלה, אז לא, כי זה משבש תוצאות. לעשות אונבורדינג לתהליך של הסקר בתוך הארגון, עם הסברים מסודרים וברורים ונעימים ולעודד אנשים.
ולהבין שזה בסוף לטובתם, לטובת האנשים. אנחנו עושים את זה כדי לשפר את החוויה שלהם, לתקשר
כן,
את הדבר.
כן, אבל צריך להיזהר אם להבטיח הבטחות. כי לפעמים לספר את החוויה אומר גם, אתה יודע, אחר כך לעשות דברים שחלק מהאנשים לא נורא מבסוטים מהם.
נכון. אז להקשיב, לפחות להקשיב.
ואז לפנות, להבין מתי עושים את הסקר. עכשיו, בעולם הטק נגיד, עונת הסקרים זה מאי יוני. זה זמן טוב, כי זה לא תחילת שנה, וזה לא, זה אחרי החגים הגדולים, וזה לפני החופש הגדול. זאת אומרת, יש לך זמן יחסית רציף. סקר לא מעבירים יותר מנותנים לו 5 ימי עבודה. צריך להיות בפול אטנשן על הדבר הזה. לא עושים את זה בזמן שקורים אירועים אחרים בארגון, לא בזמן שיש רכישה ולא בזמן שיש מכירה ולא בזמן השקה של מוצר.
בטח לא פיתורים.
עדיף שלא. זאת אומרת, צריך לבחור זמן שקט יחסית, וזה לא, זה אתגר מאוד גדול בביזנס. ואז אחרי שמסיימים ואוספים את התוצאות, צריך, ההמלצה שלי ורוב הארגונים לא עושים את זה, אתה מראה את התוצאות הרי להנהלה, בלה בלה בלה, תראו את זה למנהלים בדרג ביניים, תוצאות מסוימות, ותנגישו לעובדים, ותבינו מה אתם הולכים לעשות, ותצהירו על מה שאתם הולכים לעשות. כי לעשות סקר ולא לעשות איתו כלום, או להחליט שעושים משהו, ולעשות את זה בלי שאנשים מבינים שזה קורה, זה נזק נוראי. זה ממש לשבש את התרבות הארגונית בארגון, זה מייצר תחושה של חוסר אמינות, של היעדר מה שנקרא ביטחון פסיכולוגי אצל האנשים, כעס מאוד מאוד גדול. הרבה פעמים כשאני עושה אבחונים ואני עושה שיחות וקבוצות מיקוד, אז אנשים אומרים לי, העבירו פה סקר, אין לי מושג מה עשו איתו. ויש עוד משהו שנורא חשוב.
זה יותר גרוע מלא להעביר.
כן, זה יותר גרוע מלא להעביר, ויש עוד משהו שחשוב לעשות בהתחלה. אחד הפחדים הכי גדולים של אנשים זה שידעו מי הנמה. בגלל זה שאלתי על 10 אנשים. נורא קל לזהות מי זה מי בקבוצות קטנות. ואנשים נורא נורא מפחדים וצריך להרגיע אותם. צריך להראות להם ולהוכיח להם שאכן הסקר הוא אנונימי. יש הבדל בין סקר אנונימי לסקר דיסקרטי. למה אני מזכירה את זה? כי אחד הדברים שאני הכי ארצה לעשות, זה בעוד שנה כשאני אעביר את הסקר, עוד פעם אני רוצה למדוד שיפור.
בטח.
איך אני מודדת שיפור? אני רוצה לראות מה אנשים ענו בשנה דאטה. שעברה, ומה הם עושים השנה. אבל אם אני רוצה אנונימיות, אני לא יכולה לשמור דאטה.
זה גם... של קבוצות, אבל אם חטיבת הסיילס, חטיבת
ה-R&D. ואם גייסו שם פתאום אנשים, ואם המון אנשים עזבו, ואם קנית עוד חברה,
כן.
כל הנתונים משתבשים. גם על זה צריך לחשוב מה עושים עם זה. יכול להיות שצריך לשחרר ולוותר על ההשוואה.
אפשר להשוות לחברות אחרות, ולא להשוות לעצמנו.
צריך להבין מה לעשות עם זה, ובשביל זה יש נשות מקצוע.
בשביל זה לא חסר עליך עבודה.
אם שואלים אותי.
רגע, יש גם סקר,
אוקיי, אז זה סקר אינגייג'מנט. הסיפור הכי מתוחכם היום, זה להריץ סקר, נגיד כמו בי-דייברס שלנו, המוצר שלנו, שהוא סקר שבודק עמדות של אנשים כלפי DEI, כלפי גיוון, הוגנות והכלה, והוא גם מתפקד בתור סקר אינגייג'מנט. כי הוא בודק בעצם חוויה של שייכות. מה הסקר שלנו למשל? בודק, הוא בודק 4 רכיבים. הוא בודק חוויית שייכות, חוויית קול, חוויית הוגנות וחוויית סובלנות. כשסובלנות זה כמה אני סובלנית לעבוד עם אנשים מקבוצות גיוון. שזה בכלל, זה מרתק, כי בסוף תדע, החברה באה עם כוונות טובות ורוצה לגייס ערבים וחרדים, ואז פתאום הסקר מגלה שיש קבוצות אוכלוסייה שאנשים פחות סובלניים אליהם, או יש להם דעות קדומות כלפיהן, אז לא הייתי מתחילה עם האוכלוסייה הזאת. אבל כשאתה שואל שאלות על חוויית ההוגנות של אנשים, על חוויית השייכות, על כמה הקול שלהם נשמע, אתה בעצם בונה סקר אינגייג'מנט. ואז אתה מקבל תוצאות, ואז אתה יכול להשוות את זה לבנצ'מרק התעשייתי, ואתה יכול לפלח את זה בכל מיני צורות, מחלקות ונשים וגברים, הטריק שאנחנו פיתחנו אצלנו, בגלל היכרותנו עם תעשיית הסטארט-אפים, וכמה היא לא נכנסת לתוך תהליכים ארגוניים, הוספנו עוד מתנה. והמתנה הזאת זה הכלים. מה לעשות? יצאו לי נתונים כאלה וכאלה, מה אנחנו ממליצים להם לעשות? והרבה מאוד מההמלצות זה מה שנקרא easy to use. quick wins.
כמו פלייבוק כזה, כמו כן, כזה כן. plug and play.
לא כן. צריך את היועצת הארגונית להכניס אותה עכשיו ולהתחיל תהליכים ועניינים, הנה, צריכים מדיניות.
תני לי דוגמה.
אחד הדברים שהכי חשוב לעשות בעולמות ה-DEI, זה לשים סטייטמנט על כמה החברה מחויבת ל-DEI, גם באתר ובכל מודעות הדרושים שלה.
זה באמת עובד הסטייטמנט הזה? כי זה נשמע כן. לי לפעמים כזה, זה משהו
זה נורא שיווקי תלוי,
כזה.
איך תכתוב אותו?
מה, באמת אתם עושים
בוודאי, את זה? א' בוודאי, אבל שיווק עובד. אתה יודע, אנחנו עובדים על המיינדסט של אנשים.
מה שאני אומר זה, לפעמים אנחנו רואים כל מיני סיסמאות על הקיר, וכל מיני חזון ופרפוס, אבל בסוף זה לא בא לידי ביטוי באמת.
תשמע.
ואז פה זה האמינות שדיברת עליה קודם. בסוף, איך הדבר הזה מחלחל פנימה ביום יום, ובא לידי ביטוי.
פתח הוא פתח פה.
כי אחרת, לא, כי אחרת זה בדיוק כמו שאת אומרת, שכאילו זה כמו לעשות משהו שהוא לא באמת, יש לו איזושהי אחיזה במציאות, אז זה אפילו יותר גרוע. כלומר, אם אתה שם כבר את ההצהרה הזאת, אז תדאג שזה יקרה.
אז תשים לב, כי מה שאנשים עושים אחרי ההצהרה, הם נכנסים לאתר של החברה ומתחילים לספור. הם סופרים כמה נשים, כמה גברים, כמה נשים בהנהלה.
זה מחויבות, זה משהו שהוא, אתה חייב להיות committed לזה, אם אתה עושה את הסטייטמנט.
אתה צריך to walk the walk, ולא רק talk the talk.
בדיוק.
פעם, אני חושבת שנדמה לי, אם אני לא טועה פעם, מיטל ברקוביץ' בקבוצה שלה, בקהילה של אנשים בהייטק, שאלה נשים מה הן מחפשות, כשהן מגיעות לארגון, והגיעו כל התשובות המוכרות, אבל גם, אנחנו יודעות, ואנחנו יודעות את זה גם מארצות הברית למשל, שנשים נכנסות לאתר של החברה, ומתחילות לספור כמה נשים בתפקידי וואו. ניהול וניהול בכיר.
מדהים.
למה? מכמה סיבות. אחת, אני רוצה להבין לאן יש לי להתקדם. שתיים, אני רוצה להבין אם תהיה שם מישהי שרואה אותי. הנה, השבוע אמרה לי מישהי שוב בחברה שהיא לא חברת טק, היא אמרה פעם בשנה יש לנו כנס גדול, באחד המלונות בארץ, ואני אף פעם לא נוסעת. שאלתי אותה למה, היא אמרה לי כי אני האישה היחידה ולא בא לי. לא כיף לי.
ברור.
לא נעים לי יומיים להיות...
זה לא נעים. לא נעים.
גם אם יתייחסו אליה הכי יפה בעולם, זה לא משנה, היא תרגיש שונה, והיא תרגיש לא שייכת.
לא נעים לי, לא מתאים לי.
אז טוב, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לעשות איזשהו סיכומון קצר, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל למאזינים ולמאזינות, כי קטונו מלהכיל את כל הידע שאת יכולה להציע לנו, גלית.
אני יכולה לבוא שוב.
אולי נעשה עוד פרק. נתת לנו קצת טעימה. מה שאני למדתי היום מהפרק, זה קודם כל הנכונות לאסוף נתונים, לעשות אבחון כמו שצריך, דיאגנוזה, להבין את תמונת המצב ומשם לצאת לדרך, אבל את כל התהליך הזה חייבים לעשות עם אנשי מקצוע שמבינים בדיוק איך שואלים את השאלות, איזו שאלות לבחור, איך מנהלים את התהליך הזה כמו שצריך, איך אחר כך לפעול לבסיס התובנות, ואולי אפילו עם כלים פרקטיים שיש כבר מוכנים כאיזשהו
Data בנק. is your friend.
Data is our friend, אבל אם יודעים לנהל אותו.
אני אתן עוד דוגמה, אני עכשיו בניתי איזשהו כלי, ביחד עם חבר שבכלל גר באוסטרליה, שהיא עולם שלם של data analysis ו-DI, מדהים, אנחנו, יש לנו הרבה לאן לשאוף, שלוקח, יש היום המון סטארט-אפים, נגיד כמו ESG Go, שאוספים את כל נתוני ה-ESG, environment, social, governance, ומודדים. אבל אז מה אתה עושה עם התוצאות? אז אנחנו עוזרים להם להבין את המספרים.
אז זה, בדיוק, אז איסוף הדאטה, ניתוח, ואחר כך פעולה על בסיס אותן תוצאות.
כן.
ואני אסכם את זה, רק שלא תרגישו שאתם לא בסדר או משהו כזה, זה, יש ביטוי שנקרא good enough mother. אוקיי? כלומר, הנכונות לעשות, אוקיי, תנסו, תקבלו ייעוץ, הכוונה, אבל כן תמדדו את עצמכם כל הזמן, גם בעולמות הפיפל, גם בעולמות ה-HR, זה...
ותעשו זה עם זה אחר כך עבודה.
בדיוק. אבל בטח לא לעשות זה יותר גרוע מאחר.
הכי קשה לאנשים זה לגלות שהם שמו את הלב שלהם, והיו כנים, ושיתפו, ואחר כך אף אחד לא עשה עם זה כלום.
בדיוק. זה, אז אפילו לעשות אולי מעט, אבל לעשות ולשקף את זה.
נכון, ותצהירו על זה, שקיפות.
כן. מדהים, אז שקיפות, עם שקיפות אנחנו נסיים כאן את הפרק, תודה רבה לנועה, ותודה לגלית, ותודה רבה לסטודיו של אדיו ישראל וספוטיפיי, ושחר, העורך שלנו, שמחליף את גל שבחופשה, ואת כל הצוות של ספוטיפיי ואדיו, אתם תותחים, אז תודה רבה, עד הפרק הבא, להתראות.
הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אדיו.